שלום וברכה, שבוע שבוע בבקשה, תודה רבה. אנחנו מתוך מהותם של הימים, תשעה באב מתקרב, שהפך במהרה לשלום ושמחה, אז קצת נתבונן דברים שבעיקר למדנו בספר נצח ישראל. אז אני רוצה להתחיל בחזרה, דברים ידועים, מפורסמים. המדרש אומר שביום שנחרב בית המקדש נולד המשיח. ומובא פרק הבא בנצח ישראל, המדרש שהמהר"ל פותח אותו באריכות, ואני רוצה בעיקר לדבר על הסבר. יש שם סיפור על יהודי שחורש והפרה שלו גואה, כנראה משמיעה קולות משונים, ויש שם איזה בדואי שאומר לו נחרב בית המקדש, והוא מוכה באלם והוא מתאבל מרה, ואז הפרה ממשיכה להשמיע קולות ואומר נולד המשיח, הכל בסדר, נולד המשיח. מהר"ל מסביר שכשנחרב בית מקדש זה לא אירוע נקודתי, זה אירוע קוסמולוגי. היקום נהיה יקום אחר. אדם שעובד עם מחשבות הוא אדם שפחות חשוף לזה, אדם שפחות פתוח להרגיש מה עובר עליו, זה יכול להיות שהוא יפספס. אבל דווקא בעלי חיים ובדואים הם חיים ברבדי חיים מאוד נמוכים פשוטים, אז דווקא הם יכולים לשים לב שהכל אבוד, נחרב בית המקדש, הכל אבוד, פתאום הכל בסדר. בהתחלה הוא אמר לו, אסור פרתך, תפסיק לחרוש. ואחרי הגאייה השנייה אומר לו, תמשיך, הכל בסדר, יש משיח. והמהר"ל מסביר שהכוונה היא שדווקא חורבן בית המקדש מוביל ללדת המשיח. לא רק שהקדוש ברוך הוא לא משאיר אותנו לבד. יש משהו במשיח שהוא לא יכול להיוולד אם אין חורבן בית מקדש. יש משהו בבית מקדש שנזכה במהרה. בית מקדש השני מדובר, וגם הראשון שכביכול חוסם פה איזה תהליך, כביכול. בית המקדש זה בית חיינו, בית המקדש זה שורש המהות של הכל. בלי בית מקדש, צערנו הרב, אנחנו רגילים להזוועה הזאת, אבל אנחנו יכולים לחיות, אבל אנחנו חיים מאוד נמוכים, רזים, שפלים, דלים מאוד, חלקיקי חיים. זה מה שהתרגלנו, אז אנחנו רואים בזה את חזות הכל. בית המקדש הוא מי שמביא, מי שמאפשר לעולם לחיות. ובית המקדש, גם הראשון וגם השני, הם מובילים את עם ישראל. אנחנו יודעים, זה לא משהו טכני, הקריבו קורבנות, זה עולם אחר. עולם ששכינה שורה בו, זה מילים. כל כך כואב שאם אפילו המילים האלה לא מכאיבות לנו, אז הכאב גדול לאין ארוך, אז הכאב ממש פוצע את הנפש. ויש איזה קומת חיים כזאת שיכולה לאפשר לנו לחיות, אבל היא, אומר המהר"ל, זה ננסה להבין בעזרת השם דרך המהר"ל במקומות אחרים, היא זאת שלא מאפשרת למשיח להיוולד כביכול. משיח זה בית המקדש השלישי. בית המקדש השני לא נבנה מכוח משיח, בית המקדש השני נבנה מכוח תורה, מכוח עזרא, נחמיה, העולים שהקשיבו לצו האלוקי וגם בער בלבבם. אבל מה שאנחנו מצפים, מחכים, מבקשים, זה הבית המקדש השלם. אז למה חרב בית המקדש? אמרה ביום המפורסמת, כולם מכירים, עם בית המקדש, בית ראשון פנימה חרב, זה דברה ביוחנן, פני עבודה זרה גילויות שפיכות דמים. שם תומה, בכל אחד מהם כתוב תומה, ולכן קצר המצא מסתרע, בית המקדש לא יכול לשכון, אבל בית שני חרב, אנחנו לא נפתח פה את הגמרא בפני שנאת חינם. במהר"ל בנצח ישראל פרק ד', כולם פה לומדים, מברר שיש פה שתי דרכים שונות להיפגש עם מה שאי אפשר להיפגש איתו, עם בית המקדש, עם משהו למעלה מכל טעם ודת, נכון? אנחנו יודעים שהקדושה היא, אנחנו יכולים רק להשקיע, ובסוף זה מתנה. הסוף מגיע לגבולות שלו, הסוף מגיע למיצוי שלו, ובית המקדש הוא מעל ומעבר, בית המקדש זה הנוכחות של העולם הבא, בתוך העולם הזה, מילים שגם להגיד אותם זה מביא אותך למקום מאוד אחר, מקום מאוד עליון, מקום מאוד שכל החיים הם חיים אחרים לגמרי. שוב, אפילו הפרה היא כבר לא אותה פרה אם יש בית מקדש או אין בית מקדש. זה לא אירוע שנשמע עליו בחדשות, זה יזעזע אותנו, זה הכל יהיה עולם אחר, כל האטומים יהיו אחרים, הכל יאיר הערה אחרת לגמרי. אז למה בית מקדש ראשון נחרב בגלל עבודה זרה כגילת שפיכות דמים, ולמה בית מקדש שני נחרב בגלל שנאת חינם? אז המהר"ל מסביר, כולכם מכירים את נצח ישראל פרק ד', המהר"ל אומר שיש פה שתי תצורות אחרות להיפגש עם משהו מעל החיים. מבית מקדש שם, בית מקדש שם זה התנ"ך. אז אנחנו יודעים שכדי להיפגש עם אנשי התנ"ך, כדי להתבונן בהם, כדי להיות מוארים ודמותם, אנחנו צריכים קודם כל לעמוד בהבנה כזאת שהם ראשונים כמלאכים, אחרונים כבני אדם, ראשונים כבני אדם, אחרונים כחמורים ולא כחמורו שאוהבי פנחס בן יאיר. קודם כל כדי פגשת נכון לזהות את הפער שנראה לנו אחר לגמרי, יכול להיות שימצאו בתים שלהם, מי שהשבוע מצאו חותם של אחד מהשרים של יאשיהו המלך, שמוזכר בתנ״ך, מצאו את החותם שלו בית המקדש, זה משמח מאוד, לקבל חיבוק כזה מבית המקדש. אבל בחומר שלהם אנחנו יכולים להבין חומר, הם נראו כנראה איתנו, היו עם אוזניים ושיניים, אבל מה חי באנשי בית ראשון? אנשי בית ראשון זה רוח קודשך, אנשי בית ראשון הם עולים לרגש 3 פעמים בשנה. אנחנו לא יכולים לתפוס מה זה עלייה לרגש 3 פעמים בשנה. נכון, כשמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נא את כבודך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, וראית את פניי, ראית את אחוריי ופניי לא יראו, כי לא יראני אדם בחיי. בבית המקדש התורה אומרת כמה פעמים, 3 פעמים בשנה יראה כל זכר פני האדון. והגמרא אומרת, כשם שבא לראות כך בא לראות. תשומה, תשומה פטור מעלייה לרגל, מהכיוון הזה. אדם עיקר ישראלי, אדם רגיל בישראל. בזמן שבית המקדש, לפחות הראשון היה קיים, גם השני יכול. כשהוא עולה לרגל, זה לא חוויה רוחנית, מיסטית, זה... הוא נפתח לאינסוף, הוא חווה משהו שמשה רבינו, בפשטות ככה, שפת אמת ודאי מסביר. הוא פוגש משהו, הוא פוגש רומות חיים, לא בזכותו, בזכות הופעת הסגולה. אדם עולה לרגל, הוא לא עולה לרגל, יש שמחה בית השואב, ואחר ירושלים אומר ששם שואבים רוח הקודש. מי שהגיע לשמחה בית השואב, הוא נהיה נביא, הוא נהיה... הוא יצא מבית המקדש, אז הוא כבר לא שם, בסדר? אבל הוא היה שם, מי שראה את האור, הוא לא יכול לשכוח. אין לו סימני שאלה אחר כך, הוא לא מתלבט. בית המקדש שם זה מין מקום כזה שכשהיו בו, דיברנו על זה 60 כפליים נביאים כי יוצאים מצרים, זה לכל הפחות 1,200,000 ואולי גם 8 ו-7 מיליון נביאים, וכל אדם הם במקומות אחרים לגמרי. התנ״ך נכתב בבית המקדש שם, זאת אומרת, אנשי התנ״ך. אנשי התנ״ך זה אנשים שהם, אנחנו מבינים שזה לא אנחנו. הסיכוי היחיד שלנו להיות כמותם זה לזהות קודם כל את הפער, לא להתבלבל. להבין את היעדים, עד כמה, זה לא בשביל להקטין אותם, בשביל להגדיל אותם, אנחנו מבינים את הפער. אם אנחנו מבינים שהם, אם אתה חושב שהם בני אדם, אז אתה סוגר את עצמך, אתה קולט את זה, כשאתה מדבר על אנשי התנ״ך, אתה בעצם מדבר עליכם, אתה מקטין אותם, אתה מקטין את הציפיות שלך. אתה מתייאש מעצמך, וכשאתה מודע כשאתה אומר ליראת רוממות כלפם, אז אתה פותר דווקא אז, נפתחים מרחבים אדירים לגביך. אז בית המקדש הראשון אומר המהר"ל בפרק ד', אני הכל מתוך דברי המהר"ל, אולי אני לא צריך להזכיר את זה הרבה, זה ביטוי שלנו, זה לא בית. בית המקדש שוכן בלבבינו, שוכן בלבבינו. ומי שאנחנו, זה מיוצג, אנחנו כאומה, לא, גם כאנשים פרטיים מכוח האומה הזו. ולכן יש פה שני בתי מקדש שונים. בית המקדש הראשון, הוא עם ישראל מגיע לשיאים שלו. זה שמואל ודוד ושלמה אחרי מלכות שאול ונתן הנביא ואחר כך כל הנביאים שנמצאים שם. עם ישראל מגיע לתעצומות עליונות של חיי קודש, ומתוך התעצומות האלה אז הם באים לביטוי בבית שיבנה במהרה בראש ההר ונשא מגבעות. הבית הזה משקף את מי שאנחנו. איך אמר על אומר? היכל האדם הוא היכל המשכן. יש למאמר על איזה תיאור כזה, איך לב או המוח נמצאים בקודש קודשים, וזרוע הימנית, זרוע השמאלית, נכון, הזרוע הימנית זה מנורה בדרום, והזרוע השמאלית זה שולחן בצפון, הוא פונה קדמה, מזרחה. ויש השראת שכינה כזאת שבעצם כל אחד מאיתנו הוא הקרנה של בית מקדש. בלי זה הכל אבוד, נכון? איך ישעיהו הנביא אומר, מי ביקש זאת מידכם? לאמוס חצריי. אנחנו יודעים שארץ ישראל ובית המקדש הם שני מדרגות חיים אחרות לגמרי. שבארץ ישראל זה בעיקר השתדלות שלנו ומאמצים שלנו ומסירות נפש שלנו וניסיון כמעה כמעה להתיישב ולייבש. בית המקדש זה מעבר לנו, בית המקדש זה הסוד. היחס לבית המקדש מברר משהו מאוד מאוד פנימי ויסודי. האם יש פה בעולם, אפשר גם לראות את זה אני חושב, יש בעולם משהו שהוא מעבר או שהכל אנושי? הכל מובן לי, אני הכל יודע. יש בעולם סוד, וזה בית המקדש. יש בעולם משהו גדול, אנחנו לא נוגעים בו. נשמר לך מגוע בער, מגוע בקצר, מגוע בער, מגוע בקצר. יש מה שההלכות הן בעיקר איך להתרחק ממנו. נגיע בזו שם, נגיע, אין אמן במירה. נגיע כמו שצריך להגיע. כשאנחנו בעצמנו נעיף את עצמנו, נגדל את עצמנו למקומות שהם עכשיו אלומים, עלומים, עלומים. זה חלומות רחוקים, בעזרת השם, יכול להיות שיתממשו, אמן, שיתממשו מהרה. שפתאום יבוא אדון אל החלום. אז גומת חיים עליונה, עליונה, אנחנו צריכים להיות מלא שמחה במה שכבר השגנו. ותודה, והכרה על זה שזה לא פשוט לא מובן מאליו. יש עולם הבא בתוך העולם, יש לנו מגע עם עולם, איך, אז מלא איך יחס לתורה, איך יחס חזל, איך יחס לגדולי אדום, איך יחס ל... יש משהו, אתה לא מבין, לא מבין, לא בגלל שאתה קטן, בגלל שזה גדלותך להבין שאתה לא מבין, יש דברים כאלה. גדלותך להבין שאתה נפגש פה עם משהו מעליך. אז שלוש פעמים שנה יראה כל זכר, זה בלתי נתפס, באמת בלתי נתפס. וזה משקף את זה שבאמת כל אחד מעם ישראל בבית ראשון הוא במקום הזה. עם ישראל בבית ראשון הוא שוב, בחפירות ארכיאולוגיות לא יראו את זה, אני לא יודע. אבל זה לא בגוף, במה ששוכן בגוף, מה שמתגלה, כוחות הנפש של האדם, כוחות הנפש. כוחות הנפש הם אינסופיים כאלה, אנשים מסוג אחר לגמרי. וכשבית המקדש שנחרב הוא ביטוי לכוחות שאנחנו נחרבנו. כשהיכל האדם נחרב, כשעם ישראל מידרדר, כשעם ישראל פוגע בעצמו, אז עבודה זה רק לא עוד שפוך דמים. איך זה יכול להיות? ככל שאני מדבר יותר בערכה על אנשי בית ראשון, אז ככה קושייה של עבודה זרגולות שפחות דמים, עבודה זרגולות שפחות דמים זה לא עבירות שוליות. זה לא הם היו נורא צדיקים וגם עבדו או גם רצחו, זה לא עובד. זה שחיתות מוחלטת כזאת, טומאה, ככה זה מודר, בטעמכם אותה. לא תקיע ארץ אתכם, בטעמכם אותה, זה עבירות של טומאה, טומאה זה עיוות מוחלט של כל כוחות הרעים. איך זה יכול להיות? בזה אני אנסה לגעת היום בעזרת השם. איך זה יכול להיות שהגודל האינסופי הזה קורס לתוך זה? בית שני, אומר המהר"ל, זה ממש לא. בית שני זה כבר לא שכינה, זה שכינה נסתרת, אבל אין אש מהשמיים ואין רוח הקודש ואין נבואה. בקודש הקודשים ריק, יש שם את אבן השתייה, ריק ממשהו. אין את ארון הברית ולוחות העדות שהם תמונים במעמקי הר איפשהו. אז בית שני זה משהו שכביכול אנחנו מכירים אותם, אנחנו יכולים. טוב, זה נאמר גם על תנאים עם ראשונים כמלאכים. אבל זה אנשים שאנחנו מכירים את השיח שלהם, מבינים את הלמדנות שלהם, חיים על חשבונם, על חשבון התורה שלהם. אז המהר"ל אומר שיש בו שני דרכים להיפגש עם אין סוף. בבית ראשון עם ישראל באמת התעלה למדרגה כזו, מכוח יציאת מצרים, מכוח המקדש, מכוח מלכות בית דוד, שבאמת עם ישראל גידל אנשים כאלה, מסות של אנשים שחיו את האין סוף. וזה שכל אחד חי בתוכו את האין סוף, זה ביטא, מכל האדם אפשר את המיקום, את ההיות שבית מקדש בתוכנו. אנחנו באמת היינו אחרים. הבית שני שכבר בגלות ומסובך ויש מורכבויות, אז אנחנו לא יכולים להגיע לקומת החיים הזאת. מכוח מה נבנה בית המקדש השני, מסביר המהר"ל? מכוח הביחד שלנו. יש כביש עוקף, יש דרך אחרת להגיע לאין סוף. הביחד שלנו. הביחד שלנו הוא לא איזה גיבוש חברתי, זה לא החלטה שאנחנו נחמדים. הביחד שלנו נוגע במקומות היותר עמוקים, יותר תמירים, יותר פילים. אנחנו יודעים שאת התורה הקדוש ברוך הוא נותן בהר סיני, לא לי ולא לך, הוא נותן לה ביחד שלנו. ביחד יש מילים, כנסת ישראל, או כל מיני מילים כאלה שפחות עכשיו אני רוצה להישען עליהם. יש איזה, ההחלטה שלנו להיות ביחד. ההחלטה שלנו לזהות עצמנו ביחד, המסירות שלנו, האכפתיות של אחד מהשני, זה בסיס השראת שכינה. איך אומר המהר"ל? כהן אחד ומזבח אחד ומקדש אחד. המחירים שחז"ל שילמו בשביל ביחד הם בלתי נתפסים. בשביל הביחד חז"ל הסכימו שהכהן הגדול יהיה צדוקי, זה לא יעלה על הדעת. צדוקי. הכהן הגדול, חז"ל יכלו לעמוד שורות, שורות של כהנים גדולים, גדולי התנאים, ובשביל שלא יהיה שניים, אז הם הסכימו שייכנס איזה מישהו ביום הקדוש, לקודש, מישהו שחלק גדול מהעבירות של עם ישראל הוא על כתפיו, הוא יכפר. וכן, הם כושלים שושלות של ברזל כדי לסחוב את מה שישאר ממנו החוצה אחר כך, כי רוב הסיכויים שהוא לא יצליח להזכיר מעמד, והוא כנראה צריך להשביע אותו שהוא לא יעשה הפוך מהתורה. אבל הביחד, יש זה, אלה דברים, איפה אתם רואים במשניות? עוד להפך, המשניות של יום כיפור, אנחנו יודעים, נכון? זה שמי הכהן שנבחר דרכו, את פרק א' מסכת יומא, הכהן שנבחר דרכו, זה מין כהן כזה שחז"ל מאוד מאוד התאמצו את הכהן, פחו את המדרגה, את הכהן הכי, כדי לברר פה, שיש בו מפגש אחר עם האינסוף. יש משהו קדוש ונורא בהחלטה שלנו ביחד. ביחד כמובן זה לא גיבוש חברתי, ביחד זה לא להיות נחמד, ממש לא. ביחד זה לא לנסות למצוא חן בעיני אחרים ולא להחניף ולא שום דבר, לא קשור ביחד. ביחד זה תודעת חיים, אני חלק מהעם הזה. להפך, אם אני חלק מהעם הזה, אז אני עוד יותר אתעקש ועוד יותר אלחם ועוד יותר אשקיע כדי לקדם את האמונות שאני מאמין בהן. אז זה מזבח אחד וכהן אחד, זה קודם כל, ומקדש אחד. ולכן בית המקדש השני נחרב כשזה נפגם, זה נחרב בשנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אתם עסקתם בזה הרבה. מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה אובדן הביחד. יש שנאה שהיא לא בחינם, שזה אני יכול להיות שנעלבתי ונפגעתי ופגעו בי ואני פגוע, וזה שנאת לא חינם שהיא יכולה עוד לבסס את הביחד. ויש שנאת חינם שאנחנו חס חלילה מאבדים את האחווה, מאבדים את הביחד הזה, את הציניות והביקורת והוויכוחים, הם נהיים כל כך גדולים ש... שאם אין ביחד, אז כבר אין בית מקדש. זאת אומרת, מראש האנשים שבנו את בית שני, ככה מסבירים חז"ל במערב, הם אנשים ברובד הרבה יותר נמוך. הם אנשים שהם הרבה יותר, אנחנו קשורים אליהם, לאנשי המקדש. אנחנו יכולים להיות קשורים לא לתנאים, לנורמה. אנחנו יודעים, שם מתייבנים, אנחנו בבעיות שם. אבל משהו אדיר, שוב, זה לא משהו חברתי, זה לא קשור. זה נראה משהו, אנחנו יכולים לזלזל בזה. אבל זה ככה, זה נובע מהעומק הרעיוני הזה, וכשזה קורס, אז אין יותר בית מקדש. אבל בית ראשון לא חי מתוך הביחד, בטח שהיה ביחד. ביחד זה כאילו דרך אחרת להנחיח בית מקדש. בית ראשון חי מתוך שכל אחד, באמת אנשים הגיעו לגבהים רוחניים נשגבים מאוד מאוד, מאוד מאוד. גם לא הייתה שנאת חינם בית ראשון, כך גם אומרת. הבית ראשון, אז איך זה מסתדר ביחד? איך אנשים שהם הרבה יותר קטנים בבית שני, לא הייתה בהם לא עבודה זרה, לא בכיוון בכלל, לא בכיוון. יותר מזה, ברגע שאתם רואים שהנביאים נלחמים ונלחמים לאורך כל התנ"ך, ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, ותראה עשר הנביאים שהם פחות פרקים, הם נאבקים כדי שלא תהיה עבודה זרה, ונראה לפי המאבקים שכל מיני חוזרים על עצמם, ואיך שנחרב בית ראשון, אז זה דממת הלכות, אין יותר עבודה זרה. אין יותר, בית שני, אנחנו לא מוצאים כלום, כלום, כלום. יש את הבעיות עם המתייבנים, אבל זה לא כל כך הרקע של עבודה זרה, יותר רקע של חילון יווני כזה. אז מה, 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 מה נעלם, ובית שני אין, אנחנו כאלה צדיקים פתאום, אין לנו עבודה זרה. אז חלק מזה הגמרא שאומרת שאנשי כסת הגדולה, עקרו את היצרה של עבודה זרה, זה משהו מאוד פנימי, מאוד עמוק. זאת אומרת, זה לא באמת התגברנו, זה... איזה ניתוח כזה שנוטל מעצמנו את היכולת בכלל להיפגש עם כוחות החיים שבצורה מעוותת שלהם מביאים עבודה זרה. אבל מה קרה שם? אנחנו מנסים להסביר מה הפשר שבבית המקדש, ביום שנחרב בית המקדש נולד המשיח. אז עבודה זרה, אומר המהר"ל, עבודה זרה גילוי שירות ימים, פרק ד', נותן כמה הסברים. בסוף פרק ד' הוא כותב, נראה אם ימצא את המילים שלו, אף כי יש בזה עוד סוד נסתר ונעלם. למה בית המקדש ראשון חרב על אלו ג' עבירות, ומקדש שני על ידי שנאת חינם, ואפרש אותו ברמז ותבין אותו. סוד נסתר ונעלם אתה מראש, מרים ידיים, נכון? גם סוד, גם סוד, ואחרי זה רמז, אבל אחרי זה הוא נתן לנו פקודה, הוא כתב תבין אותו, אז מה יכולים להתווכח? אני לא אסביר את הסוד נסתר ונעלם, כי אני לא יודע. אבל קצת דברים שקשורים להבנות שלנו, אולי זה יסתדר. ומה סוף הפרק, ככה? לקראת הסוף. וזה כי מקדש ראשון היה להם בזכות ג' אבות הקדושים, אשר מדרגתם בוודאי יותר עליונה מישראל. בית ראשון, שוב, אנחנו כולנו ענקים. חייב אדם אומר, גמרת הגמרא לומר, חייב אדם אומר, מתי הגיעו מעשה המעשה אותה אברהם יצחק? למה מי אתה? זאת השאיפה. לא, השאיפה העתידית זה אני יהיה אברהם יצחק יעקב. לשם החזון. מי אני בפועל? אז בית ראשון, האנשים היו הרבה יותר קרובים לאברהם, אנשים היו גדולים מאוד, גדולים מאוד. והעבירות, המהר"ל מסביר באריכות, גם פה, גם בספר דרך חיים, איך העבירות האלה מייצגות את הבגידה היותר עמוקה באברהם יצחק יעקב. יש כמה חלוקות במערב, אני אקח חלוקה אחת, נגיד, שאברהם יצחק יעקב, עבודה זרה גילוי שפיכות דמים. איך זה האנטיתזה הכי מוחלטת? אז אברהם זה חסד אינסופי, אברהם זה נתינה ונתינה ונתינה. והדבר הכי הפוך מחסד אינסופי, אז בדרך חיים הוא כותב שזה שפיכות דמים, פה אצלנו בנצח ישראל הוא כותב שזה גילוי עריות. למה גילוי עריות? כי זה אברהם זכותו ומעלתו פרישותו מן הערווה. ובדרך חיים הוא כותב ששפיכות דמים, כי מצד מערכות היחסים. איך אתה מסתכל על האחר? אתה מרעיף עליו אין טוב? מה האנטיתזה הכי גדולה לחסד? רצח! מה הכי הופכי לזה שאתה מוכן לתת הכל כדי שהשני יחיה? שאתה משמיד אותו מהפני אדמה, אתה מעצים אותו, נותן לו אין סוף מרחב, או שאתה מכחיד אותו. אני אלך דרך ההסבר הזה. יש פה הסבר אחר, אני לא יודע כמה כדאי להיכנס לזה. ומה הכי הפוך, מה הכי אנטיתזה מיצחק? זה עבודה זו. כי יצחק הוא עקדתא, יצחק הוא עולה תמימה, יצחק הוא כל כולו. ויתר יצחק להשמיע חרישתו, הוא לא ירד מעל המזבח, הוא כולו מלאך כזה, כולו... הדבר הכי זוועתי מול יצחק זה לחיות עולם, כאילו אלוקים לא נוכח בו, כאילו... כוחות זרים ומאוסים, הם ש... והדבר הכי הפוך מיעקב, זה מה שנשאר, זה גילוי עריות, כי יעקב הוא כולו קודש, ויעקב הוא כולו, נכון, לא רק כרם ימיו, הוא מביא כל מיני גמרות, אני חושב שאפשר, יש כמה זוויות שהוא מביא, יש קצת הבדלים בין איך הוא מסביר פה, לאיך הוא מסביר בה, איפה בדרך חיים, דרך חיים זה הפירוש של המהר"ל לפרקי אבות, במשנה של שמעון צדיק, שהיה משיער כנסת גדולה, שמעון צדיק היה משיער כנסת גדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים, העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גנות חסדים. תורה, עבודה ועל גנות חסדים, ודאי נגד אברהם, יצחק ויעקב. איך תורה, עבודה ועל גנות חסדים, כמו זה יש באפליקציה. אבל גנות חסדים זה אברהם, ועבודה זה יצחק, ותורה זה יעקב. יעקב הוא איש תם יושב אוהלים, יעקב תמן עצמו בישיבה שם ועבר. יש הרבה מקורות לזה שאפשר לשייך, אבל הרעיון, איך מבטאים את הרעיון בשטח, זה כבר כל אחד יכול... את הזוויות והדגשים שלו. ולמה שמעון הצדיק מעמיד את העולם? המהר"ל אומר, שוב, זה קורה הרבה שנים אחרי החורבן. אחרי החורבן של בית ראשון. בגלל ששמעון הצדיק רוצה לבנות את בית המקדש. בית המקדש כבר בנוי, כן. אבל הוא מציב פה. אני מנסה לומר שבבית המקדש הראשון אנחנו חיים גובה מאוד. השאלה היא פשוטה. אם בית המקדש הראשון קרס לתוך, איך יכול להיות שאנשים כאלה גדולים קרסו לעבודה זרה גבוהות שבודים? ובית אם אנשים כאלה גדולים, אז למה אנשים כאלה קטנים, כמו בית שני, החסידים, לא קרסו לשם? למה הם נקיים? אין עבודה זרה, אין גילוי עריות, שפיכות דמים, יש שפיכות דמים של שנאת חינם, שזה שונה מאוד מהשפיכות דמים של בית ראשון, זה לא התפרצויות יציאות. מה מסתתר מאחורי זה בעזרת השם, שנזכה לומר דברי אמת. אז נחזור לזה, למדרש שאומר שהמשיח נולד כשנחרב בית המקדש. למה? מה הקשר בין הדברים? אני לא יודע אם המשיח הוא בחור בין 2000 שנה, כן? שנולד. הכוונה, ההופעה המשיחית, התהליך המשיחי, המגמות, מתחיל לזוז פה משהו שיכול להיות שיקח לו יותר מ-1900 שנה, כמו שאנחנו מכירים. יש איזו תנועה שלא נולדה לפני שבית המקדש נחרב. אז אם הבנתי את המהר"ל, המהר"ל אומר שבעצם בית המקדש נותן מענה לעולם. העולם יכול לחיות, יש בית מקדש. גם בית ראשון, גם בית שני, אז הכל בסדר. עם ישראל חי בגדול, בטח בית מקדש, עם ישראל חי בגדול. חי בעוצמה, יש בו נביאים, יש בו מלאכים, יש בו שרים, יש בו כהנים, יש בו נזירים. יש פה עם ישראל שוכן לשבטיו, עולים לרגל, עם ישראל חי את הקודש, והכל בסדר, הכל בסדר. חוץ מדבר אחד קטן שלא בסדר. מה לא בסדר? שחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיים, מעשה אותה אברהם יצחק ויעקב. חייב אדם, בסדר, לא מי אתה. ויש משהו בבית ראשון ששולל ממני או כמעט את היכולת להגיד את זה, כי הכל בסדר. זה לא להגיד את המילים האלה, המילים האלה לא רלוונטיות, תגיד אותם, תחיה אותם. זה לחשוב על עצמי, אני מודע לפער שנראה לי אינסופי ביני לבין אברהם יצחק יעקב. אלה אומרים אבותי השלושה, זה אבות האומה. ומצד שני, יש בי איזה תביעה כזאת. בבית ראשון התביעה הזאת היא לא כל כך... כי הכל היה... מה בסדר? לא בסדר נורמטיבי, בסדר עליון. שלמה ודוד וישעיהו וירמיהו והושע ועמוס וכל התנ״ך, שמשון ואהוד וברק. זה אנשים כאלה ענקים, הם חיים את הקודש בצורה כל כך בלתי נתפסת והכל טוב. יש בעיות פה ושם. לפעמים הכל טוב חוץ מזה שהאדם תלוש משורש חייו. כי אנחנו לא באנו שהכל יהיה טוב. אנחנו באנו להיות אברהם, יצחק ויעקב, זה התפקיד של עם ישראל. זה שורש מהותו וזה שורש הקיום שלו. וכשאתה מצליח לייצר איזה מצג שהכל רגוע, יש משהו בבעיות שמאפשר לך לזכור שאתה עוד לא באת למנוחה ונחלה. בזה שלא באת למנוחה ונחלה, יש פותח אותך לגעגועים למשהו אחר לגמרי. לפעמים כשהבעיות הן נפתרות, הן כאילו נפתרות. אתה לוקח את הקול הפנימי הזה שמבקש ממך קומת חיים אחרת לגמרי, ולא מאזין לו. שאתה מתפקד פחות או יותר, הכל בסדר, הכל בסדר. יש גדר חכמה, ויש מכשול תת-קרקעי, ויש בלוני תצפית, הכל בסדר. אתה חי באיזה מקום שהוא הכל בסדר, והכל פתיר, ואתה שולט בהכל, ואולי באמת הכל בסדר, אבל אנחנו לא באנו להעביר פה את העולם הזה. העולם נברא בזכות מחשבתם של ישראל, העולם נברא באל תוד השמיים וארץ ויברעם, אנחנו צריכים להיות אברהם עם כולנו. כי לגוי גדול אסימך, כשהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם לגוי גדול אסימך, מה הוא מתכוון? שיהיו לך הרבה ילדים? יהיו לך הרבה ילדים שכולם קם עם שכולו אברהם. זה דרך ארוכה לעצמך כזה. זה לא פשוט, כי אנחנו מבינים כמה אברהם ושרה, נכון? פה ליד ישני חברון, יש לנו את האחריות, את הזכות. יש פה כוחות חיים שהקדוש ברוך הוא, מי זה? זה אנחנו, אנחנו לא נתפשר פחות מזה. אז כשאתה יוצר איזה מצג כזה, על פני השטח, אז אתה מסתדר. כולם צדיקים, כולם טובים, יש משהו מעולה שנזכה להיות כולם צדיקים, כולם טובים. אבל יש משהו שהוא לא מתעורר, הוא לא זועק, זה הקפרית. אבל אתה לא אברהם ושרה. דווקא כשאתה פצוע, אז איך הפסוק אומר? רופא לכל תחלואיך, הסולח לכל עוונייך, יחדש כנשר נעורייך. מצבי משבר הם מצבים, מצבי משבר של מחלה, זה הפרק בתהילים מדבר. הרופא לכל תחלואיך. מצבי משבר כשאדם עובר התמודדות גופנית קשה בעזרת שם שלא נעבור, אבל לפעמים ההתמודדות הזאת היא לא רק מרפאת אותו, אלא היא מחדשת כנשר נעורייך. זאת אומרת, היא מחזירה אותו למצב, מחדש בו קומות חיים שהם הרבה מעבר למה. נכון, הרבה פעמים אנשים שחולים, הם פתאום חיים להתחיל לאכול בריא, וצריכים לשמור על כושר, וצריכים לשמור על מדדים. הם לא רק חוזרים, המחלה הייתה אירוע מאוד מאוד דרמטי, המחלה הציפה את זה שאלו, תחיה בגובה אחר לגמרי, מדבר על משהו פיזיולוגי, בטח משהו רוחני. בית ראשון יש משהו, איזה תקווה, איזה גג כזה, תקרת גג כזאת, שיש פה בעיה ופה בעיה, אז נתמודד עם פה, עם פה בעיה, אבל איפה החלום? יבוא ימים אשר אין בהם חפץ חס ושלום. יש נביאים ברחובות, הכל מסודר, זה גם כנראה, כנראה. ובקשת החיים היא להיות אברהם יצחק, וכשאתה לא מקשיב לבקשה הזאת, אז היא לא נעלמת. כששורש נשמתך רוצה משהו, ואתה מנסה לסתום לתפיל, אתה לא יודע, אתה מוצא לו איזה מענה, ונראה שהכל בסדר, אז שורש נשמתך לא ילך לישון, כן? אם יש בך בקשה שהיא הבקשה הכי פנימית שלך, אז אי אפשר יהיה לסתום לטפה בדברים קטנים. בשכל כן, אולי בהרגשה כן. אם הכל טוב, אבל לא הכל טוב. דווקא כשהכל טוב, לפעמים יש את הסכנה הזאת. אלא אם כן אתה אברהם יצחק יעקב. עם ישראל לא בא להיות הכי צדיק, ולא בא להיות הכי נחמד, ולא בא לעקוף את כולם. הוא בא פה למדרגת החיים הזאת של אברהם יצחק יעקב, צריך להיות ספר בראשית, וטוב לעשות בחברון בשביל להבין את זה. בבית ראשון שמשהו ככה מהר"ן מסביר, שהוא משאיר אותנו במקום כזה. אנחנו רוצים את בית שלישי. בית ראשון ובית שני זה חלקים, זה תחנות בדרך לבית השלישי. יכול להיות שהבית הראשון היה יכול להיות הבית השלישי, אולי הבית השני היה יכול להיות הבית השלישי, במהות אני מתכוון. בפועל גם הבית וגם הראשון וגם הבית השני, הם לא לקחו אותנו ל... בית השלישי זה שילוב של הכוחות העליונים שיש גם בבית ראשון וגם בית שני. אז משהו פה לא מאפשר, אם אני מבין את המהר"ן, למשיח לצאת, כי הכל מובנה, הכל מובנה. וכמו שיש לך בית ואתה פחות או יותר מסתדר איתו, אז כל אתה מסתדר, אתה לא צא לשיפוצים. שיפוצים זה להרוס את הכל ולחיות ברחוב ובגינה והכל אבק ולכלוך והרבה הרבה הוצאות. אתה לפעמים מגיע לתהליך שיפוצים רק כי אין ברירה. אם לאדם יש ברירה אז הוא לא ייכנס לתהליך. אני מדבר על שיפוץ בית, מה שיפוץ נשמה, שיפוץ... זה לצאת למסעות שיש בהם הרבה סכנות והרבה פחדים. אנחנו יודעים בפועל כמה זמן לוקח לנו עד שאנחנו חוזרים הביתה ומקימים את בית המקדש שלישי בעזרת השם. זה מתי מחיים קדים. אז משהו בבית הראשון ואולי גם השני שנתן לו במקום דרוך, נתן לנו כאילו, בוודאי להשתפר, כל מה רצו להשתפר, אבל היעד היה ברור, יש, זה בסדר, איקס פה, נתקן פה כמה דברים, נגיע לשם. ודווקא כשבן מדרש קורס, והעולם מתמוטט, אז זה מאפשר, אומר המהר"ל, לקומה חדשה לקצוח. זה מאפשר למשהו חדש, אמיתי. זה תמיד היה, זה מאפשר, אבל זה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה, המהר"ל אומר. המהר"ל אומר שדווקא בגלל הגודל של בית ראשון, דווקא בגלל זה הם חתרו בעבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. למה? למה דווקא אנשים שהיו כאלה גדולים קרסו לתוך מקומות כל כך מטונפים וזוועתיים? למה? כי זה כמו שמאמר דעת אלוקים לא כולם למדו, בכל אופן, בגלות לא למדו אמונה כל כך. רוב עם ישראל לא למד אמונה, לא למד לעומק. ובכל אופן לא היו בעיות של כפירה ולא בציבוכים, ובגדול לא היו כמעט בעיות כאלה. עירת שמיים הייתה בריאה, באמת לא למדו ולא בררו ולא קראו את הספרים האלה, כמעט כלום, כמעט לא פתחו אותם. אבל עירת שמיים הייתה מאוד 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 בריאה, מאוד, מאוד נכונה, מאוד אמיתית. איך זה יכול להסתדר? מה קרה? אז חכמי ישראל, גם הרב מסביר בכמה מקומות, שבגלות, מאמר הדור למשל, מאמר דעת אלוקים, בגלות הייתה הערצה אדירה לגדולי הדור. הערצה אדירה לגדולי הדור. עם ישראל בכל קהילה וקהילה, הקדוש ברוך הוא שתל, ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים שמועטים, עמדו שתלם בכל דור ודור, היו תלמידי חכמים מאוד 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 גדולים. כמה שהדור, אולי מבחינת היכולת האמונית שלו, לבירורים, היה במדרגה הבסיסית, היו כאלה ענקי ענקי רוח, ועם ישראל פיתח הערצה, אנחנו יודעים שמה שליווה את הגלות תמיד, הערצה אדירה לדמויות הקודש בתוכם, לרבנים. והרבנים, זה המנגנון הזה, המנגנון של ההערצה, זה לא מנגנון, זה כוח, הוא פתר את הבעיות, הוא פתר את הבעיות. למה הוא פתר את הבעיות? כי כל יהודי ידע שאני מאמין במה, אל תשאל אותי במה הרב יסביר לך. זאת אומרת, יש לי משהו בלב שאם אני אסביר לך, אז הסברים שלי יהיו מאוד נמוכים, מאוד חלקיים, מאוד מבולבלים. אז אני מאמין במשהו שהוא חי בי בלב מאוד, אם אתה רוצה שאני אסביר, לך לצדיק, לך לגאון מווילנה, לך לבעל שם, זה מי שאני באמת, זה מי שאני באמת. את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי הרחמים, זה מכשיר שנתן כוח לעם ישראל, להחזיק עמדה גם כשהיית שואל אותו, יכול להיות שהיו הנה תשובות מגומגמות ומבולבלות, והוא לא ידע בדיוק מה המהות של פסח ומה המהות של תפילין ומה זה עם ישראל. כל הבורים אמונים שהיום אנחנו חייבים לעסוק בהם בלי סוף, חייבים לגדול בהם. אז בגלות זה הסתדר מצוין, הם היו צדיקים. הסתדר מצוין. לפחות הם היו צדיקים מאוד מאוד גדולים גם בגלות. כי זה לא הציק להם. דווקא בדורות שלנו, דורות של התחייה, אז אתה כבר לא נשען על הגדולים האלה. נכון? זה כבר לא התפקיד שלהם. יש גם היום גדולים ברוך השם, וגם היום צריך להישען הרבה יותר מדרכם. אבל זה הרבה יותר טובע ממך להיות כזה. ואם אתה מתבלבל, אם אתה לא בונה עולם אמוני, אם אתה לא מברר את המושגים הרוחניים, אז זה מכה גלים, אז זה יוצר מחירים וקשים מאוד. בבית שני, הם לא בכיוון בכלל להיות אברהם, יצחק ויעקב. הם לא מעלים על דעתם שהם באיזה פסגה. הם מבינים שהם לא בנבואה. ומי שם לא נבואה, אז יש פה איזו ענווה כזאת בסיסית שמסתדרת עם זה, מה עם אברהם יצחק? כן, אנחנו רוצים, אנחנו יודעים, כשמישהו יודע שהוא לא בסדר, אז יש תקווה, בסדר? אם מישהו מבין את הבעיות שבו, אז הוא מאוד, זה הרבה יותר קל לדעת שלא בסדר כשאתה במקום בסיסי ונמוך. נכון, אבל זה פותח אותך לאפשרות של צמיחה. אתה לא מנסה להסביר לעצמך, אני רואה שכל כך הרבה דוגמאות מהחיים, אמרתי קודם, כשאתה חושב שהכל בסדר, אז האויב בינתיים יכול לאסוף את המחנות של המוות שלו, כי אתה חושב שהכל בסדר. דווקא אם אתה מודע לזה שמשהו לא בסדר, יש לך הרבה יותר סיכוי לתת לזה מענה ולצמוח. אז בבית ראשון, כביכול השאלה הזאת, הבקשה הזאת, שמתי יגעו מעשה מסבת אברהם יצחק ויעקב, היא בקשה שלא תפסה מקום, כי אנחנו נורא גדולים, כי אנחנו נותנים לזה מענה. הם באמת היו נורא גדולים, אבל הם לא היו אברהם יצחק ויעקב, גם בגודל, גם בקודש יש הבדלים. הם לא היו. מי אני בכלל לידם? מי אני מדבר? אבל אנחנו לא עושים השוואה ביני לבינם. אנחנו מדברים על המבוקש האלוקי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה ממלכת כהנים וגוי קדוש, והקדוש ברוך הוא רוצה ביום, בעת הישפוך את רוחי על כל בשר, הקדוש ברוך הוא רוצה את מה שמשה אומר לישוע, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כשתן השם את רוחו עליהם. הבקשה האלוקית היא רדיקלית, אינסופית. הנשמה שלנו ממילא מבקשת את הבקשה האלוקית. ואם אתה לא יודע את זה, אז מה אם אתה לא יודע את זה? אם מישהו לא יודע שיש לו מוגלה ביד, אז אין לו מוגלה ביד? אם מישהו לא יודע שיש לו חסך מאוד עמוק, אם מישהו לא יודע שיש לו כאב, אז הוא לא יודע, אז זה לא ממשיך לעשות ולהקות גלים, להפך. אם אתה מודע לזה, אז יש תקווה שתטפל בזה. וכשאני לא יודע את זה, אז זה לא הולך ללישון, זה מכה וזה עושה וזה מציק. המהר"ל רוצה להגיד שדווקא בגלל גדלותם, דווקא בגלל זה הם הגיעו לעבודה זרה גלויות שפיכות דמים. כי היה בהם איזה כאב אינסופי, לא נתפס, שלא ייתן לי לרדם בשמירה. ויקה בראשי ויגיד לי זוז, ולא יסכים לקבל את המציאות, וישגע אותי. הדברים הקשים שהאדם חלילה נופל בהם, כמעט נופל בהם, זה הרבה פעמים עדות למקומות שהוא בורח מהם, שהוא צריך לתת להם מענה עליון. והוא מנסה להיות איש קטן כזה שהכל בסדר, זה לא יהיה בסדר, כי אתה צריך לגדול, והגודל הזה יקה בך, ינגח אותך, יזעזע אותך, ואתה תקרוס לתדמתך דווקא למקום, דווקא הם, כן. בית שני, אף אחד לא חלם שהוא אברהם יצחק יום, הם הבינו כמה זה רחוק, ולכן השערות האלה לא הסעירו אותם. הבעיה שלהם היא אחרת, הבעיה שלהם שכל הנקודת חיים שלהם זה מכוח הביחד, אז זה יצא הרע שבית שני, זה דווקא שם. בוא תחיה את הביחד הזה בגדול, בוא תחיה את הביחד הזה באמת, בוא תחיה את הביחד הזה במקומות הרבה יותר שורשיים וטהורים ועמוקים, ואם לא, זה נהיה שנאת חינם. מה שקורה בית שני. אז בית ראשון, אנשים, אנחנו, מי זה אנשים? זה אנחנו. אנחנו עושים את המקדש כביכול, כן, כביכול, ולא רק האנשים שחיים שם, משום שהם עושים את היכל הנפש שלהם. שוב, זה ערס, לפעמים ערס בעבירות, אנחנו יכולים להגיד, הם באות מרוע, באות מאכזריות, באות מלב רע, זה לא בספרים של המהר"ל. בספרים של המהר"ל, עבירות באות בגלל, כמעט תמיד, הן באות בגלל שאתה לא מבין את עצמך, בגלל שאתה לא חי את עצמך בגדול, בגלל שאתה לא פותח את עצמך לזהות מי אתה. כשאדם לא מבין שהוא נתבע להיות אברהם יצחק ויעקב, אז זה יכה בו בכל הכוח, זה יכה בו באנטיתזה. אתה מבקש לחיות את העולם ככה, ואם אתה מתכחש לזה, אז מתכחש לזה ריאקציה פנימית אדירה. ואם אתה אמור להיות אברהם ואתה בורח מזה, זה לא ייתן לך לברוח. זה יסעיר אותך, זה יכאיב לך, זה ישגע אותך, זה ירסק אותך, כי זה מי שאתה. תחשוב שאתה אינדיק אלף פעמים, זה טוב לכל מיני פתרונות שולים, אתה לא אינדיק. וגם הבן מלך אמר, בוא אינדיק, אנחנו שנינו אינדיק, אז בוא נצא מתחת לשולחן כבר. הפתרון הוא לא להגיד, בוא נחשב שאנחנו אינדיק והכל יסתדר. זה פתרון, כן פתרון, כתוב אצל רבי נחמן, המאוד מאוד קצר טווח. אנחנו בני מלכים, ולא יעזור עד שנבין שאנחנו בני מלכים, ולא רק אינדיקים שלובשים, מתלבשים כמו בני אדם, כי ככה אינדיקים רגילים לבוש. אז משהו מבקש מאיתנו לגדול, וכשאנחנו מתעלמים ממנו, הוא אנחנו. זה משהו משגע, מכאיב כאב אינסופי. עם הכוחות האברהם, אז הכוחות האברהמים נהפכים לכוחות של שפיכות דמים נגיד. אז הכוחות של העבודה נהפכים לכוחות של עבודה זרה, אז הכוחות של התורה נהפכים לכוחות של גילוי עריות, לא זוכר מה בדיוק, לפי איזה חלוקה של נצח או של דרך חיים. דווקא זה. וממילא, כשנחרב בית המקדש, אז העבירות האלה גם מפסיקות. כשנחרב בית המקדש, אז נחרבנו, נחרב העולם כולו עמנו. נחרב בית המקדש, אז אנחנו חוטפים את המכה המזעזעת הזאת, ומבינים עכשיו שצריך לעשות כל הדרך. אז אנחנו חוזרים להתגעגע באיזשהו מובן מאוד כואב, ואנחנו לא רוצים רק מרחוק להתגעגע. אנחנו לא רוצים רק שהכל נהרס, להגיד מה איבדנו ולהתחיל לחלום. אנחנו רוצים לחיות את זה בגדול. אבל כשנחרבנו, נולד המשיח. כשנחרבנו, אנחנו פתוחים עכשיו לצאת למסע מאוד ארוך, מאוד תובעני, מאוד כואב, שבונה בנו קומה חדשה לגמרי, לא קומה של בית שני, קומה של בית שלישי. וכששמעון הצדיק, ככה מסביר המהר"ל, אם אני מבין אותו טוב, פותח לנו בתחילת בית שני. הם מציבים שם את היסודות של בית שני. שנכון, אנשי כסת הגדולה אמרו שלושה דברים. הם אמרו נתונים בדים, והעמידו תלמיד הרבה, ועשו סייג לתורה. אז מה מתחבא מאחורי שלושת הדברים? כדאי להסתכל במהר"ל, נגמר התנ"ך, זה מה שהם אומרים. איך נגמר התנ"ך? מי בעלי המחלוקת הכי גדולים שלהם? זה הצדוקים והבית עושים, הקראים, מה הקראים אומרים? הקראים אומרים, התנ"ך ממשיך. כי בבית ראשון באמת איך למדו את התנ"ך, איך למדו את התורה? מתוך הפסוקים. כי אם כולם היו נביאים עליונים, אז המבט שלהם בפסוקים פתח להם אין סוף עולמות. כשבית ראשון יהודי מסתכל בספר תורה, אז הוא ראה שזה אש שחורה על גבי אש לבנה. גם היום אפשר לעשות זה, זה תובע אמיתי, ממני אין סוף עלייה. אז בית ראשון, באמת תסתכל בפסוקים, ואתה מתחבר מיד למה שחזל, יוכיחו לך אחר כך. אבל זה נסגר בית ראשון, אנחנו הולכים עכשיו למקום אחר. והצוקים הבית עושים, הם חושבים שהם ידיעים, הם חושבים שהרבנים מקטינים אותנו, שזה דרך ארוכה, שהיא קצרה. היא הכי ארוכה, והדרך שלהם היא הכי קצרה, והיא הכי ארוכה. אז בסדר, אני רציתי לדבר יותר על שמעון הצדיק. שאומר, השישה דברים העולם עומד התורה וגמילות חסדים. תורה עבודה, אז אמר על אומר זה. אברהם, יצחק ויעקב, זה יותר ברור, תורה, עבודה וגמילות חסדים, מה זה אברהם, יצחק ויעקב. מה הכוון? אנחנו בונים את בית שני, אומר, מה זה כל מה שאני מדבר עכשיו? מה זה כל המשניות האלה? זה איך בונים בית מקדש. אנחנו עכשיו יותר ויותר ויותר מתקרבים בית מקדש. אין ללוחות זמנים. זה יכול להיות תוך חצי דקה, זה יכול להיות אולי מאות של 200 שנה, אין לי מושג, חס וחלילה שלום. אבל מה נתבע מאיתנו? איך בונים בית מקדש? אפשר לעשות, אני יודע מה, איך קוראים לזה, לובי לטובת הר הבית, ואפשר לעשות תוכניות. בסדר, מה חז"ל מדריכים אותנו? שמעון הצדיק אומר על התורה והעבודה, מה זה על התורה ועל גמילות חסדים? על מה העולם עומד? על זה שאתה חולם להיות אברהם, יצחק ויעקב. אבל כבר לא חלום אמורפי כזה, לא חלום שאני כזה קטן, אני חולם להיות גדול. להציב בעצמנו תביעות חיים, לא להיות מרוצים, להיות מאוד מרוצים מעצמנו, אבל לא לקפוא על השברים. נגיד, אנחנו מבקשים את מה שכתוב, אנחנו מאמינים שישני חברון הולכים להתעורר. הם הולכים להתעורר. הם לא מתו, הם ישנים. זה לא מצב פיזיולוגי, זה ישן, מה זה ישן? זה יחזור, זה יתעורר. ואנחנו לוקחים אחריות על זה, זה יתעורר בנו, זה יתעורר. זה תובע, זה לא בא בקלות ולא בא, אבל קודם כל בא מתוך האמון הזה, בא מתוך הצוות מטרה. אנחנו אבלים יותר ויותר, מתקרבים יותר ויותר לנטישה באב שיתהפך, אמן לסון שמחה. אבל ההתקרבות הזאת היא אומרת שאנחנו יותר יכולים להתרכז בזה, יותר קשורים לזה, יותר שייכים. הימים האלה הם ימים של כוח, לא לחינם שהם יתהפכו לסון שמחה, זה ימים אנרגיה אדירה. אנרגיה ששואלת אותי, איך אני יכול לחיות בלי בית מקדש? בימים רגילים אני יכול להעביר את השאלה הזאת פחות או יותר אולי. ההלכות הן הלכות שמשקפות את מצב הנפש הטבעי. כשחז"ל אומרים לך לא לשמוע מוזיקה, הם לא רוצים לקחת לך את המוזיקה. הם לא רוצים שתחסום את הרגשת נחיים שממלטת לבך. יש בימים האלה לכל אדם בישראל, יש כובד ויש חולשה ויש כאב. ובלי הלכות אבלות, אנחנו יכולים לייחס את זה לאירועים פסיכולוגיים, במקרה אני סתם אהיה, במקרה אין לי כוח, לא להבין מה קורה לי. ההלכות תמיד, בטח ההלכות של הזמנים, הבאות להסביר לי, לשקף לי, להבין מה קורה פה. מה קורה פה? אז ימים של כאב, והכאב הזה הוא כאב שבא מהמקומות הכי עמוקים. זה הכאב ששואל אותי, למה אני לא אברהם יצחק ויעקב? זו אותה שאלה. למה אין בית מקדש? איך יכול להיות שאני לא אברהם? איך יכול להיות? כן, זה הדבר שהכי כואב לנו. אבל בלא להקטין את אברהם. ולא להגדיל את עצמך, לדעת בדיוק איזה פעם, ולהגיד עם כל, זה לא יכול להיות. איזה מין כאב כזה שצורח אותנו, שקורע אותנו, זה קורה, הכאב הזה הוא טבעי, הוא זורם לבד. אם אתה בימים האלה, אל תגידו בעשה, אף פעם אל תגידו, בטח לא בימים האלה. זה יכול להיות סתם אכזבה מדברים קטנים, וזה בעצם האופן שבו משתקף. ההלכות האלה אומרות, תבינו, זה בא משם. ואל תנסה להעביר אותה עכשיו באיזה נחמדות כזאת, באיזה בקולות של הלכות אבלות. זה מה זה לפספס את ה... את ה את, 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 בסדר, ילדים קטנים, זה משהו אחר, אבל אדם שיכול... זה הדבר הכי לעיון, זה מתאבל לשלב זוכה ורואה את שמחתה. לבנות את בית המקדש זה להיות יותר ויותר מתגעגעים, קשובים לזה שהגוד זה צריך להופיע בו. ומי תוך כך ייבנה לך לאדם, וממילא גם... יכול להיות זה גם שתוך שניות, זה לא לבעי. בכל יום שיבוא, פתאום יעבוד לא נכון, בוודאי. אבל בינתיים, איך אנחנו שותפים עם אל? התהליך הזה של לדעת המשיח, התהליך הזה שפותח אותנו, התהליך שעם ישראל שילם על המחירים כאלה גדולים, הוא בסיום שלו. אמרנו, זה יכול להיות שנייה, חצי שנייה, זה יכול להיות עוד יותר זמן, חס וחלילה. אבל זה ריאלי, זה ממשי, זה באופק, זה לא כמו דורות קודמים, שזה היה עוד 1,000, עוד 1,500 שנה בשבילה. זה מתקרב ובא. אז המשיח הוא נולד בתוכנו, בשיא הענווה, בשיא הצניעות, אבל עם גאווה וקדושה כזאת. גאווה לא במי שאני, בגאווה האלוקי, אני שליח שלך, אתה שתלת אותי בדור הזה. לקחת עצמנו בגדול, לא להתכחש, לא לטשטש, לא לדמיין שאני מישהו אחר. אבל אני להבין, לא רק באופן אישי, אני חלק ממהלך, מה זה בניין התורה, מה זה בניין הישיבות, מה צומח פה, אני חלק מתו, כמו חייל, שלא רק מתפקד טוב כחייל, כדי שהפלוגה תנצח, כדי שהקרב יוכרע, אנחנו חלק מתנועה עליונה כזאת, מכוחם של ישראל ולמענם של כל ישראל, שהם מבינים שגדלים פה, אז יש יותר רצינות, רצינות בריאה, שמחה, כן, אפילו תענית, זה מוזר להגיד שזה שמח, אבל זה מלא עוז, זה מלא אמונה, זה אבל מלא תקווה. זה אבל שוואו, אני מצליח לכאוב, אז אני חי, אז זה אמיתי לי, אז כל המילים הגדולות. אז אני יכול לבנות בתוכי את העמודים האלה של עבודה, של התורה, עבודה ולמוד חסדים. אז הדמויות האלה של האבות והאימהות הם מתעוררים בכם, מתעוררים בי, זה חי. זה ימים שהכאב מבטא איזה פרץ אדיר של תקווה, הכאב מבטא הבטחה ענקית שכל אשר דיבר טוב על שם על ישראל ביד עבדיו הנביאים הולך וקורא מעינינו בעזרת השם, שיהיו לימים האלה לשום שמחה במהרה בעזרת השם.